כאן תרבות.
שלום למאזינות ולמאזינים, אתם על אפריקן בין כאן תרבות, אני אור טל מוגוס.
עם שלמה בייבי בייבי.
מה קורה, שלמה?
עמום! תראי, 2020 הייתה קשוחה, אבל 2021 פה רק שבועיים במראה שהיא לא פריירית בכלל. איזה שבוע מטורף עבר על עולם ההיפ-הופ, האגדות של הז'אנר מספקות כותרות. מפיק העל זוכה הגרמי דוקטור דרי, שב-2014 הפך למיליארדר הראשון בהיפ-הופ, בזכות, בעיקר בזכות המותג שלו, בזכות מותג האוזניות שלו, Beats by Dre, עבר אירוע מוחי והדאיג קולגות ומעריצים מסביב לעולם. חברים קרובים שלו מהתעשייה, כמו מיסי אליו, טייס קיוב וסנופ דוג, מיהרו לשלוח לו איחולי רפואה ברשתות החברתיות, והם מספרים שמצבו משתפר והוא מחלים.
אז זהו, החלשות הלא נעימות לסביב דוקטור דרי, מסתבר הן לא החלשות היחידות שקשורות בו. המפיק עשה כותרות לאחרונה סביב הליך גירושים מכוער ומתוקשר מול אשתו ניקול יאנג, גירושים שמעורבים בהם הרבה מאוד מזומנים. עכשיו בנוסף לאירוע המוחי והגירושים, המשטרה עצרה ארבעה אנשים שניסו לפרוץ לבית שלו בזמן שהוא הושפז, כן, שזה ממש נורא. אז הידיעה על הפריצה התפרסמה בערב הדיווח של האשפוז שלו. יש כמה טענות שהפורצים התכוונו בכלל לפרוץ לבית של סגנית הנשיא החדשה, קמלה האריס, שגרה בשכנות לדרי.
הבית המדובר הוא אחוזה מפוארת שהוא שילם עליה ב-2014 40 מיליון דולר. וואו. כן. ומשגעים אותי אלה שחושבים שהם יכולים לפרוץ לבית כזה. כי בטוח ההבטחה בשכונה הזאת מטורפת, ואם כבר, אז לדעתי לבית כזה לא פורצים, לבית כזה פולשים. תיכנס, תנסה להשתלב בנוף, תן לעצמך איזה תפקיד אחראי על הבריכה או על החדר הארונות, ויאללה, תהנה מהפציליטיז של המקום, מה יש לך לצאת משם? אם אני מצליח להיכנס לבית כזה, יצטרכו להוציא אותי משם בכוח. עכשיו תוסיפי לכל זה, ששני האנשים הכי קרובים אליו בתחום, ואפשר לומר שבזכותו הם בתעשייה, נכנסו לסכסוך.
וואי וואי וואי.
כן, סנופ דוג מצד אחד ו-M&M מצד שני, וזה קורה בגלל שסנופ טען בעבר בתוכנית רדיו, ש-M&M לא ברשימת הסרט הראפרים הגדולים שלו. ולא רק זה, הוא כינח בסוף ואמר, אני יכול לחיות בלי המוזיקה שלו. מעליב! אז כמובן שאמינם נפגע מזה, וכשזה שודר, והוא החליט להגיב על זה באלבום האחרון שלו שיצא בחודש שעבר.
זהו, אני שמעתי את האלבום החדש והמצוין שלו, כאילו זה לא כזה דיס, הוא כזה אמר לו יותר, סנופ דוג, אכזבת אותי, ראיתי בך כחבר.
כן, כן.
נכון, נכון? אז עכשיו סנופ דוג מצידו הגיב לאמינם כשהוא רומז, אחי, לא כדאי לך שאני אפילו אתחיל לדבר או לפתוח עליך.
קשוח משהו.
ממש, אז אנחנו נמשיך לעדכן האם קרה או לא.
כן, ודרי הוא לא מפיק העל היחיד שנמצא בתקופה קשה, גם קניה ווסט עובר תקופה דומה, ועל אותו רקע בדיוק, כי קניה ווסט וקים קרדשיאן מתגרשים.
איי, איי, איי.
ממש, אנחנו מדברים על הפאוור קאפל, שהעון המשותף שלהם מוערך ב$3 מיליארד, הם האנשים המפורסמים והמצליחים בעולם, ככה שנראה, שכנראה נקבל עוד כותרות מכל שלב של הגירושים, והעיתונים בטח ינסו לגלות מה גורם לגירושים, וכבר התפרסמו כל מיני פייק ניוז על איזה בגידה של קניה בקים. על כל מקרה, אני מאחל להם שיעברו את זה בטוב, ומה שבטוח לנו זה שהאלבום הבא של קניה יהיה מעניין מאוד. אנחנו זוכרים איזה אלבום מעולה היה 808 and Heartbreak שיצא ב-2008 אחרי שהוא ביטל את האירוסים מחברתו. אז זה היה אלבום שעסק באהבה, בבדידות, ובכלל על התקופה הקשה שהוא עבר אז, כולל המוות של אמא שלו, שהרבה פעמים טענו שהוא הטריגר להתנהגות הקיצונית שלו. אבל באמת מעניין למה הם רבו.
יכול להיות שכל הבלגן הזה של הקרדשיאן ווסט בכלל קשור לבחירות 2020?
כיוון מעניין, את יודעת, כי מי שלא ידע, קניה רץ בבחירות האחרונות לנשיאות ארצות הברית, ולא רק שהוא לא ניצח בבחירות, גם טראמפ שהוא תומך בו לא זכה.
אהובו טראמפ.
אהובו, והתומכים של טראמפ היו מאוכזבים מאוד. הם היו מאוכזבים עד כדי כך שהם עשו היסטוריה. הם פרצו לקפיטול, ראית?
בהחלט. תומכי טראמפ שלא היו מוכנים לקבל את ההפסד הזה, הסתערו על הקפיטול ופרצו לתוך הבניין. בוא נגיד שזה לימד את האמריקאים ובכלל את כל העולם שיעור בפריבילגיות. כשאתה לבן ותומך טראמפ, אתה לא צריך להתאמץ כדי לקבל את מבוקשך. האמת שאני זוכרת שגם בניצחון של טראמפ לפני 4 שנים, הדמוקרטים לא מאוד אהבו את זה, אבל אני לא חושבת שהיה איזשהו שימוש באלימות.
כן, ולא מפתיע שמהר מאוד קמה צעקה מצד משתתפי מחאות ה-Black Lives Matter על היחס המפלה של האכיפה בהפגנות נגד האלימות המשטרתית, אל מול היחס המלטף במהומות בקפיטול. יכולנו לראות בלייב באיזה קלות הם עברו מעל החומות, שברו זכוכיות, נכנסו למבנה, התעמתו עם שוטרים שנראו אבודים וחסרי אונים מול המפגינים. הטענות היו בעיקר שאם המפגינים היו בצבע אחר, היו מגיעים משם דיווחים אחרים לגמרי, וזה לגמרי מרגיש לי ככה.
כן, אנחנו גם קראנו על ברלינה ניבו, שגרה כמה רחובות מעיריית לוס אנג'לס, ממש מספרת שיש וידאוים ששם רואים שממש הרביצו לה, עצרו אותה, ממש חבורה של 20 גברים,
היא התהלכה ברחוב סביב באמצע הפגנה של Stop the Steal.
כן, נכון.
כאילו שתומכי טראמפ אמרו Stop the Steal, זה כאילו את הגניבה של הבחירות.
כן.
היא עברה ביניהם, שאלו אותה, את בהצבעת לטראמפ, היא אמרה שלא.
נכון.
הקיפו אותה, הרביצו לה תמונות קשות מאוד סביבה.
תוך כדי שהם צועקים לה גם All Life Matters,
אתה מבין? All Life Matters, וקיללו אותה, אמרו את ה-N-word, ושוטרים היו בסביבה, לא עשו יותר מדי.
עכשיו, בין המפגינים היו גם ישראלים תומכי טראמפ, שהניפו דגלי ארץ ישראל.
כן, בין המפגינים בקפיטול.
בקפיטול, כן. והפגינו כתף אל כתף לצד נאונאצים ולאומנים אמריקאים. אם זה לא היה עצוב, זה בהחלט היה מחזה מבדר. אז השנה החדשה רק התחילה, ואין ספק שהיא הולכת להיות משוגעת לא פחות מקודמתה.
לגמרי, לגמרי. אבל בואו נתכנס לתוכנית, אז מה מחכה לנו היום בתוכנית? מוטציה חדשה בדרום אפריקה מעלה שאלה על אתגרי החיסון ביבשת.
ג'ירפות גמדיות, ונערה בת 17 מזימבבואה, שמלמדת הגנה עצמית, חלשות טובות ועוד.
איזה אתגרים עומדים בפנייך כשאת רקדנית בלט שחורה.
אבל לפני הכל, כמילה תוכנית, גם בשנת 2021 נמנה את ימיו של אברה מנגיסטו, שנמצא כבר 2,321 ימים בשבי החמאס, ואנו נאחל לשובו במהרה.
אני אף פה בשמיים, איי איי איי, כשאני מגיע כולם מסתכלים עליי, רואים לך בעיניים, איי איי איי, כשבא לך לבזבז אז את באה אליי, נרים לנו לחיים, איי איי איי, נעשה מה בא לנו לא משנה מתי, הלב שלי על 200, וואי וואי, תגידי לכולם סלמת וביי ביי, נעוף כמו בשמיים, נמצא לנו פינה טובה לשניים, נמזוג כוסות ונעשה לחיים, נשדוד את כולם, בוא נהיה נקלעי, או כמו ביבי. נחיה כמו מפוסמים, נקנה לנו עוקבים, נעשה רק מה שבא לנו, נשיק לנו קסמים, ניקח את הפנים שלך, נשים על הכבים, נבזבז את הכסף על הדברים המטומטמים, פחות כמו בני אדם, יותר כמו אנשים, נלבש שמות של אנשים באלפי שקלים, ומי צריך מילים שיש לסימנים, אימוג'י עם דמעות אני נקרא על החיים, אשלם על הכתר ואחתיר את עצמי כמלך, שילמדו כמו אצלנו כבוד וינשקו את הברך, מה שהם עושים אנחנו נעשה ההפך, לא משנה מה יקרה לאלה מהדרך. אני כמו בשמיים, איי איי איי, כשאני מגיע כולם מסתכלים עליי, רואים לך בעיניים, איי איי איי, כשבא לך לבזבז אז את באה אליי, נרים לנו לחיים, איי איי איי, נעשה מה בא לנו לא משנה מתי, הלב שלי על 200, וואי וואי, תגידי לכולם סלמת וביי ביי. אז אני שם עליה כסף אני שם, כמה מחורה אומרת בשבילי תסם, פעלה לפעמים אני חוטה בזה גם,
אחי זה שורה משור שלי,
אז לך תפיל את זה שם, תראה את הביטחון שלה על הבר, תיתן לה עוד כסף כי המבט שלה קר, תבוא איתי לאוטו נסתובב עד מחר, הלב שלי קלו והמכנס בשוחר, אני אף פה בשמיים, איי איי איי, כשאני מגיע כולם מסתכלים עליי, רואים לך בעיניים, איי איי איי, כשבא לך לבזבז אז את באה אליי, נרים לנו לחיים, איי איי איי, נעשה מה בא לנו לא משנה מתי, הלב שלי על 200, וואי וואי, תגידי לכולם סלמת וביי ביי.
את יודעת שהדבר היחיד שיש היום בארץ יותר ממחאות זה מנות חיסונים? איך את? את מתחסנת? תתחסני, התחסנת.
אני עדיין לא התחסנתי, מה איתך?
גם עוד לא. בזמן שאני ואת ועוד אנשים ככה התלבטו בשאלה הזו, הקורונה פיתחה לה עוד מוטציות, ואחת מהן התגלתה בדרום אפריקה.
כן, בדרום אפריקה כידוע סובלת מתחלואה גבוהה של הקורונה, עם יותר מ-30 אלף מתים ופגיעה כלכלית קשה. מקרה הקורונה הראשון באפריקה התגלה בעצם באמצע פברואר של השנה שעברה, ועד למאי ההתפשטות של הנגיף ביבשת הייתה הדייטית. היום המצב שונה. יש כמה מדינות ביבשת שבהן קצב ההדבקה עולה מהר מאוד. לדוגמה, אתיופיה עברה את 115 אלף הנדבקים, טוניסיה עם 150 אלף נדבקים, ובמרוקו יש יותר מ-420 אלף נדבקים.
כן, החיסונים החדשים היו אמורים לבשר מבחינתם את התחלת הסוף של המגיפה, אבל זה לא בדיוק ככה. לפי הצהרת משרד הבריאות, החיסונים עצמם היו אמורים להתחלק באופן שוויוני בכל המדינות. לכאורה. שהמדינות העשירות יותר שמו את ידיהן על רוב החיסונים, ולעומתן חלק ממדינות אפריקה עלולות להתקשות בהשגת החיסונים. אז איך אפריקה מתמודדת עם המשבר? אנחנו נשמע מדוקטור אורי לרנר מדעת. שלום אורי.
שלום אורי.
אז בוא נתחיל רגע, תסביר לנו קודם מהן המוטציות האלה של הנגיף ואיך הן נוצרות בכלל.
אז בוא נעשה קצת סדר. מוטציות זה בעצם שינויים ברצף בחומר הגנטי של הנגיף, ומוטציות קורות כל הזמן. עד היום התגלו כמה אלפי שינויים כאלה בנגיף הקורונה, בכל מיני זנים שאפיינו בעולם, ורוב השינויים האלה חסרי משמעות. הם לא משפיעים בשום דבר, הם לא משנים שום דבר, אבל קורה ויש מקרים שמוטציות כאלה מצטברות. נגיף עובר שינוי אחד, מתרבה, עובר עוד שינוי, ולאט לאט נוצר שינוי שהוא קצת יותר משמעותי. וכשהשינויים האלה מצטברים, אז בעצם אנחנו מתחילים לקרוא לזה וריאנט. וריאנט מהמילה very, שינוי, זה בעצם איזשהו טיפוס חדש של הנגיף, שההבדל בינו לבין הנגיף המקורי הוא מתחיל להיות משמעותי. והיום מדברים על שני וריאנטים שאנחנו שומעים עליהם כל הזמן בכותרות, הווריאנט הבריטי, ועכשיו גם מתחילים לשמוע על הווריאנט הדרום אפריקאי.
מה באמת ההבדל ביניהם?
הם שניהם יחסית דומים. מה שמאפיין אותם זה שאנחנו מדברים פה על וריאנטים, על טיפוסים, שיש מהם כבר בערך 20 מוטציות מצטברות, שכמה מהם מרוכזות באותו חלבון ספייק, שהוא החלבון שמשמש את הנגיף כדי להיקשר לגוף, והוא גם אותו חלבון שקיים בחיסונים שאנחנו בעצם הגוף שלנו מייצר בעקבות החיסון, החיסוני mRNA.
אז עכשיו ידעו...
ולכן החשש הוא, החשש הוא, רגע, אם הנגיף השתנה, אם החלבון ספייק השתנה, האם החיסון יהיה יעיל בכלל?
כן.
זה החשש.
כן, אבל ידעו שתתפתח מוטציה, נכון? אפשר להתכונן לזה? אני זוכר שמתחילת המגפה דיברו על זה, שכנראה תתפתח מוטציה.
נגיפים משתנים כל הזמן, כמו שאמרתי, וידעו שגם נגיף הקורונה הוא משתנה הרבה. יש לנו דרך קצת מזל...
השאלה היא אם אפשר להתכונן לזה.
אז אני אומר, יש לנו קצת מזל שהנגיף הזה יחסית לא משתנה הרבה, יש נגיפים שמשתנים הרבה יותר ממנו, אבל מה שעשו בעצם כשתכננו את החיסונים, החיסונים נוצרו נגד כל נגיף, כל חלבון הספייק. והגוף שלנו מייצר נוגדנים נגד הרבה מאוד מקומות בחלבון. אז אפילו אם יש מוטציות, אפילו אם יש שינויים, עדיין הערכה היא שהנוגדנים, הבנק האדיר הזה של הנוגדנים שהגוף מייצר, עדיין נוכל לזהות את הנגיף שהוא נכנס, ועדיין מערכת החיסון תעבוד נגדו. יכול להיות שהיעילות טיפה תרד, אבל לפי כל מה שרואים עד עכשיו, גם הווריאנט הבריטי וגם הווריאנט הדרום אפריקאי, החיסון עדיין יעיל נגדם.
ואם עכשיו אנחנו באמת עוסקים בחיסונים, מה באמת האתגרים שעומדים בפני אפריקה בהשגת חיסון?
קודם כל, כמו שאמרת נכון, המדינות העשירות השתלטו, רכשו את החיסונים מראש, רוצות להגן על האוכלוסייה שלהם, ובאפריקה, באופן טבעי, יש פחות כוח לעשות את זה, ולכן צריך איזשהו מיזם בינלאומי, הבנק העולמי, ארגון הבריאות העולמי, הודיעו, אנחנו נרכוש חיסונים, נשריין חיסונים שישלחו לאפריקה.
רגע, אבל הייתה הצהרה של משרד הבריאות שאומרת שזה יתחלק באופן שווה בעצם, איך זה קרה?
זה לא בדיוק באופן שווה, בגלל שיש פה עניין של זמנים. כי כמו שאתם בטח רואים, החיסון של פייזר וגם החיסון של מודרנה דורשות תהליך שינוע ויחסון מאוד מאוד קפדני. פייזר במיוחד, צריך במינוס 70 מעלות, הוא טוב רק לחמישה ימים אחרי שמוציאים אותו.
כן.
ואפריקה, אנחנו יודעים, יש בעיה של חשמל. יש אזורים כפריים מאוד מאוד גדולים, וגם הערים הגדולות, אפילו ניקח את דרום אפריקה, את הערים הגדולות, את קייפטאון, יש הרבה הפסקות חשמל, ובשביל לשנע לשם חיסונים שישמרו במצב תקין, צריך לדאוג למערכת שתוכל לתמוך בהם, וזה לוקח זמן. ארגון הבריאות העולמי כבר עובד על זה, על לייצר את המתקנים. הערכה היא שסביב חודש מאי יתחילו להעביר את החיסונים האלה לאפריקה.
רגע, ועכשיו אמרת שאת החיסונים מממן הבנק העולמי, זה תמיד ככה באפריקה לגבי החיסונים, או ש...
יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד מיזמים. המדינות הגדולות תורמות לפעמים יותר, לפעמים פחות. ארגון הבריאות העולמי מנסה לאסוף כסף מעוד גורמים. הקרן של ביל גייטס, כמו שדיברנו לפני כמה חודשים על הפוליו, כן. עושה המון לטובת חיסונים באפריקה. וזה יודע, זה מאיפה שאפשר להשיג כסף, כי זה עלויות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של מיליארד, 300 מיליון אנשים, צריך מיליארדי מנות חיסון. זה עלויות מאוד גבוהות, עוד לפני שאנחנו מדברים על כל התהליך הלוגיסטי שמאחורי הקלעים.
אז איך באמת הזכרת את הפוליו, אז המבצע של החיסונים יהיה בסדר גודל של המבצע של הפוליו?
של החיסונים השאיפה היא שכן, השאיפה היא שכן, זה כנראה ייקח זמן, ודווקא זו דוגמה טובה, כי, אני לא, כי לפוליו יש את החיסון המומת והחיסון המוחלש. והחיסון המוחלש דורש תנאי חיסון פחות קפדניים, כי הוא ניתן בטיפות. גם פה יש משהו כזה, יש חיסון שעכשיו נמצא בניסויים בעצם בשלב השלישי של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, שהוא ניתן במנה אחת, והוא לא דורש את אותם תנאי קירור קפדניים כמו שחיסוני mRNA. עכשיו, בתקווה ובאמונה שהחיסון הזה יהיה מוצלח, וזה הראיות הראשוניות מראות שכן, אז יכול מאוד להיות שכשהוא יצא לשוק, אז ארגון הבריאות העולמי יגיד, רגע, חכו, זה אנחנו חייבים לשלוח לאפריקה. את זה אפשר לשלוח לשם קודם. זה במנה אחת, זה דורש פחות קירור, את זה נוכל לפזר כמו שצריך. וכבר... ויכול להיות שזה מה שיקרה.
וניסו את זה כבר על מישהו את החיסונים האלה?
הוא עכשיו נמצא בניסויים בשלב שלישי, הוא חיסון בטכנולוגיה ותיקה יותר מהחיסוני mRNA שיודעים שהיא בטוחה, רק צריך לראות שהיא יעילה והיא עובדת. אני מקווה שעד סוף ינואר כבר יהיו לנו תוצאות שלו, גם לארץ הוא אמור להגיע אגב, אבל אולי בהמשך.
ועכשיו יש גם את כל המיזם הזה של הדרכון הירוק והכל, אז מבחינת אפריקה זה מייצר אתגר וזה מייצר בעייתיות אם הם לא יתחסנו, כי הם עוברים ממדינה למדינה הרבה מהגרי עבודה, ואם לא, אם הם לא יתחסנו לא יהיה להם את הדרכון הירוק.
נכון, מה שאנחנו רואים היום, ויש הרבה שיחות על זה בעולם, זה שכל המדינות המערביות בעצם יתנו את הכניסה אליהן בהוכחה של חסינות, שזה אומר או שחלית והחלמת, או שחוסנת. וכל עוד החיסונים לא מגיעים לאפריקה באופן שגרתי, למאגרי עבודה יהיה מאוד מאוד קשה בעצם להגר לצורכי עבודה. הם יצטרכו להגיע למדינה, להיות בבידוד, להתחסן, לעבור איזשהו, או להיבדק כמה פעמים ושבועיים ראשונים בעצם להיות בבידוד. והצד השני של הדברים הוא שגם התיירות לאפריקה, אנשים אפילו מחוסנים, הרי החיסון לצערנו, פייזר ומודרנה נותנים בערך 95% הגנה כלפי הנגיף היום. אם אתה מגיע למדינה שיש בה הרבה תחלואה, לא בטוח שהחיסון יגן עליך. אז יכול להיות שאנשים יחששו להגיע לשם, אם זה אנשי עסקים ואם זה תיירים. ולכן חשוב לעולם בעצם לקדם את החיסונים גם באפריקה, א' כדי למנוע את הזליגה של הנגיף חזרה מאפריקה לעולם, אם באפריקה הוא עדיין קיים, ובית כדי בעצם לאפשר לעולם להגיע לאפריקה ולמאגרי עבודה לצאת משם. בסופו של דבר יש לזה משמעות לכל העולם, שגם נדאג שמדינות אפריקה יתחסנו, מעבר כמובן לחובה המוסרית שלנו.
כן, אבל, אבל זה מייצר גם בעיה כלכלית פנימית, כי הרבה שולחים כסף הביתה, לזה הם גם מתכוננים.
בוודאי, אני חושב שהארגון הבריאות העולמי שם לעצמו למטרה לדחוף את החיסון גם במדינות שהן לא העולם הראשון, וגם בעיקר ביבשת אפריקה, שאנחנו יודעים שיש בה התחלואה ביום עולה. הזכרתם את טוניסיה, הזכרתם את מצרים, דרום אפריקה, אנחנו מדברים על כמעט שליש מהמקרים עד היום באפריקה, בדרום אפריקה יותר ממיליון מקרים, מעל 30 אלף מתים מתוך 70 אלף, זה אומר שחייבים לעודד את החיסון שם. וזה אחת המשמעויות, זה כדי לשמור על הכלכלה שם, כי אם באמת אותם מאגרי עבודה שלא יוכלו לצאת ולא יוכלו לשלוח כסף הביתה, יצטרכו להתעכב, אז יש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות.
טוב, אז אנחנו נקווה...
נמשיך לעקוב.
כן, נמשיך לעקוב, ונקווה שיגיע אליהם חיסונים ויתחסנו, ושיהיו בריאים כולם.
נכון, ואני חושב שהחלק הכי אופטימי לדעתי הוא שאנחנו מקווים שהחיסון של ג'ונסון ג'ונסון יצליח, כי אם כן, לדעתי זה יהיה מה שבאמת יעשה את המהפך, בגלל שהוא דורש, לא דורש קירור, ניתן במנה אחת, וכל המערך מאחורי הקלעים יהיה יותר פשוט למימוש, זאת התקווה שלי לגבי אפריקה.
יס, אז תודה, דוקטור אורי לרנר מדעת.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ערב טוב.
Bye.
חדשות. גס, אז חדשות מבית.
רשתות פורסמה התמונה, שצולמה ככל הנראה במהלך שידור בחדשות 12, ושם אנחנו רואים את ברנות הגניה ואלמז מנגיסטו לצד יונית לוי, המגישה.
כן, וחברת הכנסת, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה ראתה את התמונה כמו כולם, העלתה אותה, והגיבה למחזה, כמו שכל אתיופי שרואה מישהו שדומה לו על המסך מגיב, ופרגנה.
אלמז, מתידה, לא כל כך התלהבה מהמחמאה הזו, וטענה שבאמריקה זה לא עניין, ופה בעצם נחלקו הדעות לשתיים, כאלו שתומכים במנגיסטו, שטענו שפרגון כזה משמעותו הצבת רף נמוך לקהילה, לעומת כאלו שתמכו במהלך של פנינה תמנו שטה, ויש אנשים שלקחו את זה גם צעד אחד קדימה, והאשימו את אותם כתבי חדשות שצולמו באותם עיתונאי מחמד, או קישוטים שמכרו את הקהילה בעבור נזיד עדשים. זו כמובן טענה חסרת ביסוס, אבל מדהים מה אתה יכול לעשות שיש לך הרבה זמן פנוי ומקלדת.
פופ! אז אנחנו דיברנו על זה בינינו די הרבה, ורצינו לפרק את הטענות האלה ולהסביר למה הייצוג הזה חשוב.
אז, טענה מספר אחת, לפרגן לעיתונאי אתיופי זה להציב רף נמוך.
בואי נתחיל בזה שלא חייבים לפרגן לתמונה ולא חייבים להתלהב ממנה, אבל באמת שאי אפשר להתעלם ממנה. אז מבחינתי בטח שזה לא רף נמוך, כי דבר ראשון, איך שלא תסתכלי על זה, את רואה שני אנשים שאני בטוח שהם התאמצו ממש קשה ועשו את הוויתורים שלהם כדי להגיע למקום שהם נמצאים בו, ואני יודע שיש מלא אנשים שהיו רוצים להיות במקום שלהם, וחלק מהם אפילו לא אתיופים.
לגמרי. ועוד משהו שחשוב שאיכשהו נשכח, יוצאי אתיופיה סבלו ועדיין סובלים מדימוי שלילי בתקשורת הישראלית. הדימוי הזה כמובן משפיע גם על התפיסה של הציבור את יוצאי אתיופיה. כפועל יוצא, בכל פעם שמתבצע פשע על ידי אלמוני, והוא במקרה שחור, אז חייבים לציין את מוצאו האתיופי כאילו זה הפרט הכי מעניין בו. אנחנו גם דיברנו על זה בתוכנית שלנו, על מה שנקרא אילוסטרציה גזענית, שזה בעצם ביטוי של אותו ייצוג שלילי.
נכון, וזה למה התפקיד שלהם בתמונה הוא לא רף נמוך, כי כמו שאמרת בתת מודע, אתה יודע שבדרך כלל אתיופי בחדשות הוא צד שלישי או רביעי, או אפילו לא צד גדמת, רק איזו אילוסטרציה לא נכונה, שאחר כך גם מתנצלים עליה. ודבר שני שנטען זה שאתיופי על המסך הוא לא הישג בשנת 2020. אז עם הטענה הזאת אנחנו ככה קצת מסכימים וקצת לא. אני כן מסכים כי יש אתיופים בטלוויזיה, יש את נבסו, יש משחקי כדורגל, ויש חדשות. אז זה לא באמת עניין. אבל את האמת, אני חושב שאני אתלהב כל החיים לראות אתיופי בטלוויזיה.
לגמרי.
כי אפילו שאני צופה בערוץ האתיופי, אני מתלהב שיש אתיופים בטלוויזיה, גדמת. כן, כי אנחנו לא גדלנו על זה, זה עדיין חדש לי. אני גדלתי על שחורים בטלוויזיה, אפרו-אמריקאים, כל הראפ והסרטים והסדרות. ואת האמת, גם אותם אני עדיין מתלהב לראות בטלוויזיה.
גם אותם אנחנו עדיין מתלהבים.
נשבע שאני מרגיש טוב כשאני רואה אותם, וכל אתיופי יגיד לך את זה, שהכי ילדות וואי לאתיופי, זה הצורך הלא מוסבר לראות סרט שכל השחקנים בו שחורים, מההתחלה עד הסוף, גם אם הוא גרוע, ועוד איכשהו להצליח ליהנות ממנו. ואנחנו באמת לא באמריקה, כמו שאלמז אמרה, ושם באמת לא עושים עניין מכתבים שחורים בטלוויזיה, כי הם בטלוויזיה כבר 100 שנה בערך, כן? אבל תמיד, תמיד, תמיד יש שם חגיגות סביב השחורות שלהם, והם נהנים מכל ייצוג חיובי, בטח אם הוא הראשון.
לגמרי. ואני דווקא מרגישה שאני חייבת להיות קצת נוקבת, ולהגיד שזו התעממות מצד כל הצדדים. כי זה באמת מחזה שלא נראה עד לשנת 2020. תקשורת המיינסטרים הציגה לנו דמות אחת של אתיופי, נכשל ועברייני. חברים וחברות, כנראה ששכחנו כי לתקשורת יש חלק משמעותי בעיצוב דעת הקהל. לכן, לייצוג חיובי של שחורים על המסך יש משמעות ענקית. יחד עם זאת, חשוב להבין שכמו שהם שחורים, הם גם אינדיבידואלים, שעבדו מאוד קשה להגיע לאן ששאפו, והאמת, הם לא חייבים לאף אחד כלום.
פופ.
אני חושבת שלפעמים מרוב עצים, לא רואים את היער, מרוב רצון להיות מאוד ביקורתיים, שזה מעולה, וחדים, מפספסים את מה שחשוב ורואים לכל הכיוונים. צריך להבחין בין לוחמי צדק מטעם עצמם, שמחפשים או מחפשות תשומת לב, לבין כאלו שעושים את העבודה האמיתית מעצם היותם. בואו נתרכז בעיקר, ונמשיך להילחם לשוויון וצדק חברתי, זה לצד זו.
אמן. עכשיו ברוקו. את יודעת, כן, קריסטיאנו רונלדו, מי שזכה בתואר כדורגלן המאה, מקים מלון במרקש, במרוקו. זה מלון פאר שיהיה אחד ממספר מלונות, מספר המלונות מרשת המלונות CR7 של קריסטיאנו רונלדו בשיתוף עם קבוצת פסטנה הפורטוגלית. קריסטיאנו גם הפך בשבוע שעבר לשחקן עם מספר הגולים הגבוה בהיסטוריה של המשחק, כן? עם יותר מ-750 שערים, מה שמוסיף לו גם את התואר מלך השערים של המשחק, כן? וזה אירוע היסטורי ברמה של הפלישה לקפיטול, כן, לדעתי, כי זה פעם ראשונה שאירופאי הוא קודם כל כובש, ורק אחר כך הוא מגיע לאפריקה. התואר הזה גם ישפיע על העובדים שם, כן? כי מי שיעבוד במלון יוכל לספר שהוא עובד אצל המלך.
שתגידש, מלך השערים.
נמיביה, אוגנדה. בקהילות נפרדות, אחת מהשנייה, אחת בנמיביה והשנייה באוגנדה, נמצא מקרה ראשון בעולם של, את מוכנה?
אני מוכנה.
ג'ירפה גמדית.
וואו.
החוקרים מתארים את הג'ירפים שהגוף שלהם ביחס לגיל בסדר, אבל הרגליים קצרות. אוקיי? החלק העליון הוא רגיל, יש צוואר ארוך, אבל הרגליים קצרות. זה כמו ברבור של היבשה כזה.
וואי, אני חייבת. מדהים, מדהים, נשמע מדהים.
את יודעת שג'ירפה זה חיה קשרה?
באמת?
כן,
בעצם.
ואחת הטענות שלא אוכלים אותה זה כי לא יודעים איפה לחתוך אותה בצוואר, אז איזה מזל יש להם שהרגליים, כן, לא, הרגליים התכווצו ולא הצוואר התכווץ. אם הצוואר היה מתכווץ, אז היו באים לחפש את הנקודה.
גדול.
זהו, הג'ירפים האלה, עוד משהו חשוב שהם צריכים לעשות זה למתג את עצמם נכון, כן, שלא ייפלו כמו הסוסי פוני. הסוסי פוני מתגו את עצמם לא נכון, בשביל 10 שקל אתה עושה עליהם סיבוב. כן, אז שיעבדו על היחץ.
לגמרי.
סין, האיש השני הכי עשיר בסין, המיליארדר ג'ק מה, נעלם באמצע צילומי תוכנית הריאליטי האפריקאית שבו הוא שופט. גיבורי העסקים של אפריקה, וואי, ככה זה, התוכנית
זה,
נקראת.
זה פשוט אחת הידיעות הכי מצחיקות שיש. הוא שופט בתוכנית, והוא נעלם.
הוא נעלם, okay. כן. וזה אחרי שהוא מתח ביקורת בפומבי על הרגולטורים הפיננסיים והבנקים של ממשלת סין. ובין היתר הוא קרא להם מיושנים. והוא לא לבד, הוא מצטרף לעוד כמה אנשי עסקים שנעלמו אחרי שהעבירו ביקורת על ההתנהלות הכלכלית של הממשלה שם.
דיים.
ורק שתדעי לך שהגמר של התוכנית הוקלט בנובמבר, אבל השידור נדחה לסביבות מרץ-אפריל, כי הוא לא מצאו אותו. כאילו, אז הם רוצים שהוא יהיה. ואותי מעניין איך הם העלימו אותו כל כך מהר. כאילו, איך הם הצליחו לעשות את זה? זה מיליארדר, זה לא איזה סתם בן אדם. זה בן אדם שאי אפשר לשים פרס על הראש שלו. כי כל פרס שתשים הוא משווה. מיליון דולר, הוא ישים 2 מיליון דולר, שחרר אותי. אני חושב שזה מבצע רק ברמות של המוסד, כאילו. רק הם יכולים לעשות, להעלים מישהו כזה עשיר וכזה חשוב. וגם הוא לא רק שופט בתוכנית, הוא גם יועץ.
יועץ של...
יועץ, הוא יועץ... מה זה התוכנית הזאת? זה כמו הקרישים? פחות אליי מהסרטונים שראיתי, ואז הם באים עם איזה תוכנית עבודה, והוא מייעץ להם מה כדאי לעשות בעסק. מה איתו? אין לו יועצים שיגידו לו לא לעשות את מה שהוא עשה. לא אמרו לו שהממשל הסיני הוא...
אולי גם הם נעלמו.
ואת יודעת כמה הוא חשוב לתוכנית? לא, קודם כל הוא קרא להם מיושנים, והם לא מיושנים, זה פשוט סיני. את יודעת כמה הוא חשוב לתוכנית? תחשבי, הם דחו בשבילו את הגמר. הם דחו כי בגמר יש זוכים, ואני בטוח שהפרס ממנו, אז אם הוא לא נמצא, אין פרס. יש לו שם מזון בטח, אם הוא לא נמצא. ועכשיו אנחנו נעבור לחדשות טובות. זימבבואה, נצריש מריצה, שם בעייתי קצת, אבל ילדה חמודה מאוד, נערה בת 17 מזימבבואה, היא מתאמנת טקוונדו, שהחליטה ללמד ילדות, ילדים ומבוגרים במדינה את אומנות הלחימה. היא מספרת שראתה את החברים שלה מתחתנים בגיל צעיר, מביאים ילדים, נכנסים לבעיות כלכליות, ומשם מהר מאוד לתסכול ולאלימות, ולכן היא מבקשת לייצר דוגמה.
כן, אז בזימבבואה זה בעצם מדינה שבה ילדות נישאות כבר בגיל 10. 30% מהנשים במדינה מתחתנות לפני גיל 18, יש המון עוני וזה גם עניין דתי. בתקופת הקורונה קראנו שהתופעה הזו עלתה קצת יותר, התגברה קצת יותר, אז בעצם אותה נערה אמרה שלא הרבה באזור מתאמנים בספורט, וזה מרתק את הבנות הנשואות והרווקות בסביבה, והשאיפה הענקית שלה זה לאחד דרך הטקוונדו את הנשים בסביבה. אז היא הקימה ארגון שמלמד ילדים, מבוגרים וילדות הגנה עצמית, ובעצם ככה היא מקווה לייצר תודעה חזקה והשראה לבני הנוער, ככה שפחות ילדות יתחתנו בגיל צעיר, שיהיה פחות שימוש בסמים, ושהנערות וגם הנערים יוכלו לממש את עצמם במלואם.
כן, יוזמה מעולה, באמת, כאילו, כן. מרגשת אפילו.
לגמרי, קסימה. ואמניות חדשות.
יס! Yes.
טוב, אז מי שנכיר לכם כרגע, זה בעצם קבוצת נשים, אימהות, אמניות, מתופפות וזמרות, סופר מגניבות, קולקטיב אפרו-פמיניסטי מקונגו, וקוראים להם האימהות של קונגו ורובין. הסגנון שלהם מאוד מיוחד, הוא מורכב ממוזיקה מסורתית ואלקטרונית מהיפ-הופ, לנסות ראפ חריף, והליריקה נוגעת בנושאים מהמסורת הקונגולזית, משירי ארץ הילדים, שירים נגד הפטריארכיה הגברית והמאבק בה, גם שירים על ההיסטוריה של קונגו ועוולות הקולוניאליזם, והן מנגנות על כלים מרובים, אפילו כלי מטבח, שרות בשפת הוונטו.
שם הם מצאו את הכישרון.
והן קוראות לנשים לשחרר את עצמן מהדיכוי ולחזק את המורשת הקונגולזית על נס.
יס, אז לפני שאנחנו נשמע אותם, רק נגיד להם שהתחברו לנצריש מזימבבואה. יאללה, בואו נשמע אותן. אפריקן, בכאן תרבות.
יס. טוב, אז אנחנו דיברנו קודם על הייצוג ועל החשיבות שלו. שמע מה קורה בברלין בשבוע שעבר. רקדנית בלט שחורה בשם קלואי לופז, צרפתיה בת 29, מספרת על המחיר הזה של תת הייצוג בעולם האליטיסטי של הבלט וההשלכות שלו. לופז היא בעצם המשתתפת השחורה הראשונה בחברת הבלט הראשית שבברלין, והיא מאשימה את המוסד הזה בהטרלות גזעניות. בין הדברים שנאמרו לה שוב ושוב, הייתה הטענה המקוממת כי בגלל צבע האור שלה היא לא משתלמת.
כן, אני קראתי שבשנת 2018 שהתמודדה עם התעוללות גזעית חוזרת מצד מוריה לבלט. לדוגמה, המורה שלה לריקוד הכריח אותה להבהיר את האור שלה באמצעות טיפור לבן כדי שהיא תשתלב במרכאות עם רקדנים אחרים וביצירות, כמו כמו אגם הברבורים. ביצירה רוסית אחרת סירבו לתת לה צעיף לבן כי היא שחורה, ובמהלך כל השנים ניסו לדחוק אותה לתפקידים של שחורים בלבד. ובגלל זה עכשיו היא תובעת את המוסד עצמו וחושפת את ההתעללות הזו. היא סיפרה שגם המנהלים של המוסד, שידעו על אירועי גזענות שונים, לא פעלו בנושא. בארצות הברית הסיפור הזה לא מאוד שונה, אנחנו צפינו בסרטון של רקדנית בלט שעברה גהנום, והכל רק בשביל לשים על עצמה טייט סכומים שדומים לצבע האור שלה. זה פסיכי.
כן, אני סיפרה גם שהמורים של האשכרה אמרו לה שהם ישקיעו בה פחות, כי הם טענו או חושבו שכשהיא תגדל להיות אישה, הגוף שלה יהיה כמו של הרבה נשים שחורות אחרות, שזה בעצם גוף רחב, שלא מתאים לוויז'ן הזה של רקדנית הבלט המסורתית, שהיא מאוד דקה, ולכן אין כל כך טעם עבורה להיות שם.
כן, ועכשיו מעניין מה קורה בישראל. אנחנו מכירים הרבה רקדניות. אפשר להגיד שתחום הריקוד לא זר לנשים מהקהילה. יש את להקת בטא וכו'. אבל מה קורה למי שכן הולכת למקום הזה של לימודי בלט? האם זו חוויה זהה או שיש נקודות אור? איתנו על הקו אביבה טקה, רקדנית בלט לשעבר, והיא תספר לנו על החוויה שלה. היי אביבה, ערב טוב.
שלום, שלום. איזה כיף, איזה מרגש.
זה מרגש לשמוע שיש רקדנית בלט אתיופית.
לגמרי.
נכון.
אז הבלט היה ונשאר תחום בעצם קפדני, צייתני, תחום שמזוהה עם בני המעמדות הגבוהים. מה משך אותך בעצם לשם?
את האמת שאני התחלתי לרקוד בגיל 9 בערך, והתחלתי במחול מודרני, עכשווי, אם זה בלהקת הדרי רחובות, שזה אפילו היה ריקודי עם. ולבלט הגעתי כשהתחלתי ללמוד במגמת המחוש הקציר ברחובות, ושם חלק מההכשרה זה ללמוד בעצם בלט, קלאסי, מודרני, קומפוזיציה, עוד הרבה הרבה מאוד דברים נחמדים ויפים, ופשוט כדי להיות רקדן, אתה חייב ללמוד בלט קלאסי, כי זה הבסיס, זה הבסיס להכל. לא משנה לאן אתה פונה באיזשהו תחום בריקוד, אפילו אם זה להיות מורה להיפ-הופ, אתה חייב לדעת קלאסי, כי זה חלק מהבסיס.
ובאמת, אז גם יוני סמאי למד בלט, את אומרת.
מה זה?
יוני סמאין.
אז גם יוני סמאין למד בלט.
כן, זה מעניין. דרך אגב, גם טופק למד בלט.
טופק,
כן. כולם לומדים בלט, זה חייב.
הוא עזב את זה בגלל שאי אפשר, פשוט, אתה לא יכול להחביא את האקדח, זה ממש, הכל צמוד, זהו בולט. אז הוא עזב את התחום.
כן, בדוק.
אז אנחנו אומרים, כאילו, איך הגעת דווקא לבלט?
כי זה פשוט חלק מהכל, אתה חייב ללמוד בלט. גם אם אתה רוצה ללמוד... מחייבים אותך עם הבלט, כי כשלמדתי במגמת המחול, אז זה חלק מההכשרה.
אבל לא, קלאסי זה לא רק בלט, אבל.
קלאסי זה בלט.
קלאסי זה בלט.
מה את אומרת שנהנית מהבלט?
מאוד, 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 מאוד. קודם כל, כי זה ריקוד נורא עדין, והמוזיקה הקלאסית שגם מאוד התחברתי אליה. בכלל, הריקוד הקלאסי זה לעשות דברים מאוד מאוד קשים, אבל להראות כאילו הכל קל. להראות כאילו הכל נורא קליל ואתה מרחף באוויר, אבל כן. כדי לעשות את זה, אתה עובד שעות על גבי שעות בסטודיו. אז זה מדהים, זה גם לראות הופעות, שנסענו לראות הופעות, גם במגמה, גם...
אז כמה שנים עשית את זה?
בלט רקדתי, וואו, 6 שנים.
אוקיי, בתחרויות כן, וכאלה?
לא בבלט, אלא במודרני, בכל מיני סגנות אחרים, שכן התחרתי בדברים, כמובן בשביל מלגות, לימודים, וכל מיני כאלה.
אז תשתפי אותנו רגע בחוויה שלך, כשאת מגיעה לסטודיו, ואנשים פוגשים אותך פעם ראשונה.
את האמת, החוויה שלי היא קצת מוזרה. כי אני תמיד ראיתי את זה דרך העיניים שלי, לא ראיתי את זה דרך העיניים שלהם. אז לי לא היה מוזר להיות אתיופית יחידה. כי אני לא ראיתי את עצמי כאתיופית, פשוט ראיתי את עצמי כאביבה, שאוהבת לרקוד, ונהנית עם החברות שלה, ואנחנו אוהבות לרקוד, נקודה, זה מה שמעניין אותנו. ואחר כך שגדלתי והייתי בת 16, אז למדתי בתמה אלין, ושם הייתי האתיופית יחידה לא רק בכיתה, אלא בבית ספר כולו. אז שם קצת היה לי קשה, כי הם ראו אותי אחרת, אבל אני לא ראיתי אותם אחרת, אתם מבינים?
מה זאת אומרת, הם ראו אותך אחרת?
כי קודם כל זה להיות היחיד בבית ספר, ובבית ספר נמצא בגבעתיים, שזה לא כמו, זה לא ברחובות שיש בבית ספר עוד אתיופית.
כן, זה לא רק שאין בבית ספר, זה כמעט ואין ברחוב שם.
ואין ברחוב, כן, אז פתאום נפגוש מישהי אתיופית, אז זה קצת מוזר להם. ברור שהם לא תקפו, חס וחלילה, דיברו לו יפה, אבל זה מוזר.
הרבה שאלות, כאילו.
ועוד אתה תוקד בלט. מה זה?
כן. אני אומר, אתה מתמודד הרבה עם הזהות שלך, כי אתה מתמודד עם הרבה שאלות.
בטח,
בטח. ועוד בריקודי בלט, כאילו, כן.
כן. אבל מה שגם מיוחד בבית ספר זה, עוד פעם, בגלל שהבסיס חייב להיות קלאסי, לא מכוונים אותך רק להיות בלט קלאסי, מכוונים אותך גם להיות רקדן מודרני, או כל מיני סגנונות אחרים, אבל הקלאסי הוא מאוד מאוד בולט ומשמעותי בבית ספר. ובאמת שם נתקלתי במשבר הזהות הראשון שלי, כי קודם כל אתה בגיל ההתבגרות, שאתה בכלל שואל שאלות על עצמך, מי אתה, מה אתה, רגע שנייה, אני לא נראה כמו החברים שלי, אתה פתאום כאילו קולט את זה.
לגמרי.
כי לפני לא הבנתי, לא חשבתי על זה, הייתי ילדה. והיה לי קצת קשה. ועוד פעם, גם מבחינתם, הייתי חברה האתיופית הראשונה שלהם. וגם לא הבנתי מה זה אומר, להיות החברה האתיופית הראשונה שלהם.
וואי, החוויה, חוויה ש...
כן.
ששווה לעשות עליה כתבה, החברה האתיופית הראשונה.
כן, ובגלל שגם לא הבנתי את זה, מה זה להיות בכלל חברה האתיופית הראשונה, כי אני לא ראיתי אותם בתור החברים הלבנים היחידים שלי, או הראשונים שלי. אז היה לי קצת קשה להבין, אבל כמובן, היום אני מבינה את זה, ברור, הרבה יותר. אבל, כן.
זה חוויות של כל אתיופי, להיות החבר האתיופי הראשון של מישהו, ואז אתה כאילו, אתה צריך להכין תשובות לפעמים מהבית, להתארגן כזה.
יש לך מסמך וורד כזה.
אני מתחבר למה שהיא אומרת, כי גם אני הייתי ככה בבית ספר שאין בו הרבה אתיופים, אז אני מכיר את החוויות, אז ככה, אבל לעשות גם, להתעסק בתחום שהוא... לא של אתיופים בכלל, כן. לא שהוא לא של אתיופים, שהוא לא מזוהה.
כן, הוא לא מזוהה, נכון.
אז זה כאילו ממש... לי זה מזכיר את הפרק בסדרה של הנסיך המדליק, שוויביאן המקורית הראשונה, נכנסה, אתם זוכרים את הפרק הזה? שהיא הלכה לרקוד בלט, ונכנסה לסטודיו של הבלט, לעולם ריקודים, וכולם הסתכלו עליה ב... כי גם הייתה מבוגרת, הרבה יותר מבוגרת מהם, וגם שחורה. ואז היא פשוט שברה אותם, רקדה שם בלט, ואז שהיא יצאה, התפרקה. זוכרים את זה? כאילו, זה ממש מרגיש לי זה, כאילו, מה שאת אומרת, כל החוויה הזאת של המבטים ושל השאלות.
אבל אתם יודעים שזה יותר הגיע, שזה מצחיק, כי זה גם יותר הגיע מהחברים האתיופים. המבטים של, רגע, את רוקדת? את רוקדת בלט? מי רוקד בלט? למה את לא רוקדת היפ-הופ? למה את לא רוקדת ג'אז? למה את לא רוקדת דברים אחרים?
כן, זה משני הכיוונים השאלות.
כן, ואז הייתי מבולבלת, כי מצד אחד, עם החברים האלה אני כזאת, אבל עם החברים האלה אני כזאת. כאילו, לא מצאתי את עצמי בשום עולם. אז הייתי קרועה כזה בין שתי עולמות.
והיה לך עם מי שותף את הדברים האלה?
זהו, שעם החברים בבית ספר, הם לא הבינו אותי. כי הם באים מעולם אחר לגמרי, ושם הבנתי איזה פערים גדולים יש בינינו. אבל כשחזרתי לשכונה, אז גם שם לא הבינו אותי, כי הם בכלל לא בעולם הזה, אז היה לי ממש ממש קשה, אז פשוט התמודדתי עם הכל לבד.
ומה עם הסמכות? מה עם המורים? איך הם הגיבו? כאילו, מה הרגשת מהם? דווקא תמיכה?
את האמת שכן, ברור, הם... איך אני אסביר את זה?
כאילו העניין הוא שהם לא נתנו לך, נגיד זה הגיוני שהתלמידים, נערים, לא יודע מה, ישאלו שאלות, אבל אני מדבר, אנשים מבוגרים, התייחסו לזה פשוט כמו לספורט, זה מה שאני שואל, או שהם נתנו לך גם להרגיש.
כן, זה פשוט היה רגיל, לא היה שם היחס של, כי אף פעם לא קיבלתי איזושהי הערה ממורה, של כי את אתיופית את לא תצליחי, או כי את אתיופית לא תקבלי איזשהו תפקיד, ממש ממש לא, אבל אתה מרגיש דברים, אתה לא טיפש, אתה מרגיש, אתה רואה, אתה שם לב שאתה לא כמוהם, או אתה פשוט רואה את הפער הגדול שיש בינך לבינם. אבל בסופו של דבר, אני ממש ממש נהניתי במחול, ממש היה לי כיף, קידמו אותי המון, תמכו בי המון, למדתי שם הרבה דברים על עצמי, אבל גם זאת גם הבנתי שאני כנראה אולי כרגע לא מתאימה לעולם הזה, כי הייתי צריכה בגרות נפשית ועוד הרבה דברים אחרים. ולא רק כישרון.
אז פרשת בסוף.
מה זה?
אז פרשת בסוף.
מה זה פרשתי? החלטתי שאני אמשיך עם זה בהמשך. סיימתי את הבית ספר, ואז התגייסתי, אז הייתי חייבת איכשהו להפסיק, כי התגייסתי לצבא. ותמיד היה לי בראש, אם אני ארצה, אני באמת אחזור לזה. תמיד היה שם. זה תמיד היה בראש, בלב. אבל המשבר זהות פשוט המשיך. כל הזמן היה שם, וזה מה שיותר הטריד אותי מאשר הריקוד. אז כן.
אז, רגע, אז המסבר הזהות הגיע בגלל זה? אני חושב, לא, המסבר הזהות היה מגיע על כל, על, על כל מקרה.
המסבר הזהות
מגיע.
אבל כשמה זה...
כן, זה טריגר פשוט רציני.
כן, זה תא לחץ מטורף.
תחשוב שגם אתה נמצא בסביבה של אנשים מאוד מאוד מוכשרים. זה הילדים הכי מוכשרים שמגיעים מכל הארץ. זה ילדים שהם ממש ממש מוכשרים וטובים, ומגיעים גם למשפחות מאוד מאוד טובות, ואתה... זה מבלבל, ואתה גם ילד, ואתה מתמודד עם גיל ההתבגרות, ורגע, שנייה, איך הגוף שלי נראה, רגע, אני ממש לא בממדים שלהם, ואני נורא גדולה יחסית אליהם, ומה קורה פה, אז אני בסדר, או שהם לא בסדר, אוכל הרבה הרבה מאוד תסביכים. אבל גם אז לא הבנתי מה זה בכלל להיות אתיופית. אתם מבינים? כאילו, פשוט הייתי אביבה.
אביבה.
כן, פשוט הייתי אביבה, בן אדם, לא ראיתי את עצמי.
רגע, והיום את בעצם מתעסקת באופנה, אפשר לומר, אתיופית מקומית, שזה תחום בפני עצמו. יש לך את ויבילנד, את רוצה לספר לנו קצת על זה, על הסיפור שלך, על המסלול שלך לשם?
כן. את האמת שכל החוויה הזאת וכל מה שבכלל התחיל את הוויבילנד היה בעצם המסע שלי לאתיופיה. כשטפתי לאתיופיה, ושם התפוצצו לי מלא 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 דברים בפנים. וזה התחיל אפילו כשעליתי למטוס, ופתאום ראיתי דיילות אתיופיות, וראיתי מטוס שהוא אתיופי, וטייסים שהם אתיופים. ואז המחשבה אותי של, רגע, אבל כל הזמן מחלישים אותנו. ואומרים לנו, אתה הראשון, אתה הראשון, אבל יש מיליון כמונו, אנחנו פשוט לא רואים אותם ולא מודעים אליהם. אז שם התחיל כאילו הדברים שהתנפצו לי בפנים. וגם כשראיתי שם את הילדים, סליחה, כל מה הייתי שומעת סיפורים על כולם באים מהכפר וכולם מסכנים וכולם חלשים, אז כשהגעתי ראיתי בדיוק ההפך. ראיתי אנשים שכיף להם וטוב להם, ואתיופיה מהממת, 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 מהממת ברמות.
כן, ושם בעצם כשראיתי את האנשים כשהם שמחים ומאושרים, מה בעצם הבנת על עצמך?
מה, אז יותר, אני אסביר, פשוט התנדבתי בקהילה. הייתי בהתנדבות, והייתי בקהילה היהודית באתיופיה, וכשהסתכלתי שם על הילדים, והם גם שאלו אותי כל הזמן, מה, אז איך אתם בארץ, ובטח אתם מצליחים, ובטח אתם ככה ואתם ככה, ופשוט אני עצרתי ואני כזה, אומי גאד, ממש התביישתי.
כן.
כזה, לא, אנחנו לא מה שאתם חושבים, אומי גאד. וממש, ממש התביישתי. התביישתי בעצמי. אמרתי, אין מצב שאני חוזרת לארץ ואני לא עושה עם עצמי משהו. וואו. אין מצב.
וואו.
ולקחתי את החוויה הזאת וחזרתי עם אש בעיניים ואמרתי עצמי, רגע, אני פה בארץ, יש לי את כל האפשרות להצליח ואני לא עושה את זה. והם, אין להם כלום, והם כל הזמן עם אמונה ותקווה ומחייכים וטובים. איך זה הגיוני? מה קורה פה?
איזה שיעור.
אני חייבת לעשות שינוי.
איזה שיעור. שיעור מדהים.
אין לו באמת.
אז עכשיו, לפני שאנחנו מסיים, אני רוצה רק לשאול שאלה אחרונה, נחזור שנייה לבלט. את היית מתאמנת בבית?
אם הייתי מתאמנת בבית, הייתי גם, כן.
כאילו בבית, עושה חזרות, מתאמנת וזה?
בטח, כמובן. הייתי רוקדת המון שעות ביום. זה היה החיים שלי.
עם מוזיקה קלאסית ברקע?
גם.
כן.
וגם עם מוזיקת דנסול ברקע.
לא, אני מדבר כאילו על מוזיקה... לא, אני מדבר על מוזיקה קלאסית, כי נגיד, אמא שלי כל פעם, היא לא יכולה, היא לא סבלת המוזיקה הקלאסית.
באמת?
אתה מדהים את עצמך, כאילו רוקד...
לא, אני אומר, כאילו, אני שואל, מעניין אותי, אני עושה השוואות בין הורים, לראות כמה... זה התחקיר שלי, אני עושה כמה הורים האתיופים דומים. גם איך אמא שלך הסתדרה עם המוזיקה הזאת?
אני חושבת שפשוט לא הייתה הברירה. פשוט לא הייתה הברירה.
כמו שהם נאלצו לאהוב את ההיפ-הופ.
כאילו עובדה. אז איזה טיפים היית נותנת למי שרוצה להיכנס באמת לתחום הזה של הבלט?
איזה טיפים הייתי נותנת? קודם כל, להבין שאפשר גם ליהנות מהמחול. לא חייב לקחת את זה למקום של להיות רקדנית. וגם אם לא תהיה רקדנית, הכל בסדר. כי הכישורים שלקחתי משם והדברים הטובים שהם, אם זה קורדינציה, אם זה עמידה מול קהל, אם זה ביטחון, אם זה לעבוד על זיכרון, אחריות גדולה, זה כיף. אתה גם, הגוף שלך נהיה חזק, כי אתה כל הזמן מתאמן. אז באמת פשוט ליהנות מזה ולראות את הדברים הטובים שיש ברקוד, ולעשות מה שבא לך, כי בסופו של דבר אף אחד לא מחליט. אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה תעשה אותו ואתה תצליח. פשוט תאמין בעצמך.
לגמרי. אז תודה רבה לך, אביבה, ואנחנו גם לסוף התוכנית.
כן, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, ולפני שאנחנו עוברים לאביבה דסי עם Won't Let You, שאתם יכולים לראות שם את אביבה טקה בווידאו, אנחנו ניפרד, אז תודה למאזינים ולמאזינות, אני רוצה גם לומר תודה לחברתי באולפן אורטל מוגוס.
תודה, שלמה.
לאורך שלנו ניר גורלי, למפיק גיא מחבוש, אתם יכולים להאזין לאפריקן בכל יום רביעי, בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק, אפריקן. עד הפעם הבאה.
מה נותן לי הכי הרבה מוטיבציה? אמא שלי.
הילדים.
לדעת שכל יום יש יום חדש.
תראות מה אתה, אני מהמסגנו, אז גאה בירן, אתה מסגיר.
מוזיקה.
שיש עוד מיליון ללכת.
Give you all of my trust, you gave me promises in return. Guess that you never thought I would make it on my own. And when you opened the door for me, I thought I had a real chance to show I'm worth just like you. But you pushed me to the edge. I've been sitting here for too long. Got me thinking I won't make it. My fear, my doubt only make you stronger. See, time will prove that you've been wrong. Just to realize you're a liar in disguise. So I won't waste my time on you or anyone just like you. Here is where I close the door. I don't want you no more. I've been sitting here for too long. Got me thinking I won't make it. My fear, my doubt only make you stronger. See, time will prove that you've been wrong.
Couldn't make a sound. I was doubting myself and everyone around me.